אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון, מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני ערבי.
ערב טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו. חלק מכם אני מניח היה השתתף במפגשים קודמים שערכנו תחת הכותרת היסטוריה של פלסטין. חלק מההרצאות האלה בעזרתו הנדיבה של איתמר הפכו לפודקאסט שאפשר היה גם להוריד אותו בספוטיפיי. אנחנו גם נקליט את ההרצאה הזאת. הרעיון היה לתת איזשהו הקשר קצת רחב יותר למה שמתרחש היום ברצועת עזה. ואני מניח ש רבים מכם בסך הכל מכירים את ההיסטוריה של הרצועה וודאי יודעים היטב מה קורה היום שם. אבל אני חשבתי על העניין של ההקשר ההיסטורי שגם דיברתי עליו הרבה בעיקר באנגלית ולא מעט לא מעט במות בעקבות אם אתם זוכרים את ההערה של מזכיר האום מיד בצהרי יום השבעה באוקטובר 2023, שלאחר שהוא גינה את הפעולה של החמאס, אמר שצריך לזכור, יחד עם זאת, שזה לא נעשה בחלל ריק, והוסיף, ואני מתכוון בכך, ל-56 שנות כיבוש שצריך להבין אותם כהקשר היסטורי, של האירועים שהתרחשו בשבעה באוקטובר. אני סבור שההקשרים הם הרבה יותר רחבים כמובן, וראויים לדיון ולהבנה. אני חושב שהם גם מסבירים את מה שהחמאס עשה, וגם מסבירים את התגובה הישראלית, אבל מעל הכל, אני חושב שבמקרה של ארבע הרצאות האלה, מה שיהיה חשוב לי, הוא לנסות ולתת היסטוריה של מקום שכבר לא יהיה ניתן להכיר אותו, לדעתי, אחרי מה שקורה שם היום, וראוי להכיר את ההיסטוריה של המקום הזה, כדי גם להבין איזה תהפוכות עברו על עזה כמיקרוקוסמוס של מה שקרה לפלסטין כולה, ואולי לשאוב איזשהו עידוד מההיסטוריה שהיא לא רק היסטוריה של הרס וחורבן לגבי איזשהו עתיד. אני כמו שאלה מכם שהשתתפו בהרצאות שלי בעבר יודעים שאני אופטימיסט חסר תקנה ואפילו היום אני עדיין אופטימיסט. אני לא מוכן להישבר ולהאמין שבכל זאת יש עוד תקווה למציאות אחרת. אז ארבע הרצאות האלה יהיו מסודרות מבחינה כרונולוגית. היום אנחנו נדבר על איך נוצרה רצועת עזה וננסה להגיע עד ליצירת הרצועה בשנת 48, ונקדיש את ההרצאה השנייה למה קרה בעזה תחת השלטון המצרי, ובהרצאה השלישית נעבור לעזה תחת הכיבוש הישראלי, עד להשתלטות החמאס, ובהרצאה האחרונה נכסה את התקופה שמהשתלטות החמאס על עזה ועד היום, כשהמגמה היא בעיקר לזהות תהליכים היסטוריים ונקודות צומת היסטוריות שיש להם הקשרים שממשיכים עד היום. לא סתם ידע על העבר, אלא ידע על העבר שהוא רלוונטי לגבי ההווה. לרצועת עזה כולה, או השטח שהיום אנחנו קוראים לו רצועת עזה, יש שתי היסטוריות, בעצם שני נרטיבים היסטוריים שמתנגשים זה בזה, והכוונה שלי היא לא לנרטיב הציוני והנרטיב הפלסטיני, שעליהם גם נדבר, אלא שתי עלילות היסטוריות, שמאוד שונות זו מזו, ושתיהן נובעות מהמיקום הגיאוגרפי המיוחד של האזור של עזה על רצועת החוף של הים התיכון, ובמיוחד על הוויה מאריס, הדרך של הים, שקישרה עוד בימי העולם העתיק בין מצרים למה שהיום טורקיה, ומעבר לכך אירופה, דרך הים בין טורקיה למצרים. וכמו שנפוליאון אמר, והוא היה אחד מהכובשים הרבים שכבשו את עזה, הוא אמר, עזה היא השער לאסיה והיא הדלת לאפריקה. ואז הוא אמר, או הפוך. מה שהוא התכוון לומר, שכשהוא עלה צפונה, אז הוא עבר מאפריקה לאסיה, דרך עזה, וכשהוא חזר, הוא לא חזר, הוא הוחזר, כן? הוא הובס והוחזר, אז הוא נכנס עוד פעם לאפריקה, דרך עזה. עזה הייתה תמיד, גם העיר עצמה עזה וגם הערים הקטנות והכפרים סביבה, היו תמיד התחנה האחרונה בכיוון דרום, לפני שאנשים נכנסו למדבר, למדבר סיני, או שהייתה התחנה הראשונה שבה הם התרעננו אחרי שהם עברו וחצו את המדבר. בגלל המציאות הזו, ההיסטוריה האחת, או העלילה היסטורית אחת, היא היסטוריה של כיבושים ומלחמות. עזה כשדה קרב, ויש לנו עדויות קשות מאוד מחלק מהכובשים שעברו דרך עזה, אם אלה היו כובשים מצרים במאה ה-19, נפוליאון עצמו התייחס באכזריות גדולה לעיר עזה, ועזה כמובן הייתה גם שדה קרב עם מלחמת העולם הראשונה, וכמובן גם ביוני 67, מלחמת ששת הימים ולאחר הכיבוש הישראלי. אז זו היסטוריה אחת. ההיסטוריה האחרת שהיא לא כתבו עליה הרבה, והיא היסטוריה מאוד חשובה, היא הייחודיות של עזה, גם מבחינה אקולוגית וגם מבחינה תרבותית וגם מבחינה היסטורית, וזאת גם בשל המיקום הגיאוגרפי המיוחד הזה, כמו שנפוליאון קרא לזה, על להיות הדלת או השער לאסיה או לאפריקה, תלוי מאיזה כיוון אתה מגיע. זו היסטוריה שלפחות עד 1948, זו היסטוריה של שפע וגיוון, גם מבחינה דמוגרפית וגם מבחינה של הטבע, של הצמחייה. אין כמעט נוסע, בין שהוא מערבי או שהוא ערבי, שלא עבר בעזה. זו הייתה תחנה מאוד מקובלת מכל מי שבא כתייר וכתב ספרי מסעות על העניין הזה, וכמעט כל הספרים, וזה נדיר, בניגוד אולי לחלקים אחרים בארץ, מספרים את אותה התפעמות והשתאות של הנוסעים ממגוון הצמחייה שהייתה שם, וזאת בגלל העושר הרב של מי התהום שהיו בעזה, וגם מבחינת העושר הארכיטקטוני, ועוד נסביר רגע למה היה שם עושר ארכיטקטוני, גם מי שהתעניין מעבר לזה, בציפורים ובחיות, אז הייתה באמת איזושהי פינה מאוד מיוחדת, שוב בגלל המיקום, גם מבחינת האנשים, גם מבחינת הצמחייה וגם מבחינת הטבע לכשעצמו. שרים את תהילותיה כמעט כל מי שעבר שם. כמובן שמזה 1,000 שנה, מבחינה תרבותית ופוליטית, אם אתם רוצים, היא הייתה חלק מה עולם המוסלמי או האיסלאמי, וזה אחרי שנים שהיא הייתה נתונה להתקפות של המונגולים, של הצלבנים, ולפני כן היא כמובן הייתה חלק מהאימפריה הביזנטית, לפני זה הרומאית והיוונית, וזו היסטוריה כבר עתיקה יותר. ההיסטוריה החדשה שאני חושב שהיא רלוונטית לנו מתחילה בתקופה הממלוקית, שזה בעת מחצית המאה ה-13. מילה על הממלוקים, כי אני לא יודע אם כולם יודעים מי היו הממלוקים. הממלוקים היו חיילים עבדים, עבדים שכירי חרב, ששירתו את האימפריות האסלאמיות הראשונות, במיוחד את האימפריה העבאסית, ולאט לאט כשהאימפריות החלו להתפרק, הם הפכו בעצמם לבתי מלוכה, הקימו ממלכות עצמאיות משלהם במקומות כמו הודו, עיראק. הממלכה הרלוונטית לסיפור של פלסטין ועזה היא הממלכה הממלוכית שהוקמה במאה ה-13 במצרים. הם באו במקור, הממלוכים שלנו, אם אפשר לקרוא לזה כך, באו במקור ממרכז אסיה והקימו ממלכה מפוארת במצרים, וממצרים פלשו לארץ והוסיפו את הארץ לתחום האימפריה שהם הקימו. הם ראו בעזה עיר מפתח, ובעצם עזה הייתה הבירה של השלטון הממלוכי שנמשך בערך מ-1250 עד 1500, 250 שנה. עזה הייתה אולי העיר החשובה ביותר בארץ. מעניין הוא שהשם שהם בחרו בערבית לעזה בתקופה הזו היה כותה רזה. היום אנחנו מתרגמים את המילה הערבית כותה רזה לרצועת עזה. אבל זה לא הייתה, מבחינה של השטח, זה לא הרצועה שאנחנו רואים היום על המפה, המלבן של רצועת עזה. רצועת עזה של הממלוכים השתרעה כמעט על כל השטח הדרומי של הארץ, כולל על הגדה המערבית. זאת אומרת, כי עזה הייתה הבירה בעצם של כל החלק המרכזי והדרומי של הארץ. ועד לאחרונה, בביקור בעזה, יכולתם עדיין לראות שרידים של הבנייה הממלוכית, במיוחד של סולטן בשם בייברס, השאיר אחריו מבנים מפוארים. ההתקפות הישראליות מאז 2007 הרסו כמעט את הכל. הבניין האחרון המפואר שנשאר, ארמון הפאשה, ישראל הפציצה אותו והרסה אותו לחלוטין לפני כחודש וחצי. כך שאני מתאר לעצמי שהיום קשה מאוד יהיה למצוא שרידים לפאר הארכיטקטוני של העיר עזה וגם של חלק מהערים מסביב שהיו שם. כמו הארץ כולה, עזה מ-1517 הופכת להיות חלק מהאימפריה העות'מאנית. גם העות'מאנים רואים בעיר עזה עיר חשובה מאוד, אבל הם נוטשים את המונח הזה רצועת עזה, המונח הזה בערבית, כותה רזה, והם נותנים לעזה מעמד של תת מחוז. בארץ היו שישה תתי מחוזות, זאת אומרת, אם היית תת מחוז, היית עיר הבירה של אזור מאוד חשוב מבחינת האימפריה העות'מאנית. אז יפו הייתה בירה של תת מחוז, יפו הייתה ירושלים, שכם, צפת, אקו ועזה. זאת אומרת, עזה נחשבה לאחד משש הערים החשובות של פלסטין בתקופה העות'מאנית. היא מאוד מאוד פרחה בתקופה העות'מאנית גם מבחינה דמוגרפית, ולפי הנתונים שיש לנו, כמעט עד תחילת המאה ה-19 היו בה יותר תושבים מאשר בירושלים. הייתה עיר עם כ-40 אלף תושבים, שזה מספר מאוד גדול לגבי המספרים שהיו באזור הזה. גם אירופה התעניינה בעזה, בעיקר בעיר עזה, מהמאה ה-17, הצרפתים במיוחד היו מעורבים במסחר עם עזה, וגם הייתה השפעה שלהם על השוק העתיק, שגם הוא כבר איננו היום בעיר, אחד מהשווקים היפים שהיו בארץ, גם הוא נעלם ונהרס עד היסוד. ובסך הכל, עד סוף המאה ה-19, היא יורדת קצת בחשיבותה, כי הנמל העיקרי של הארץ הופך להיות אקו, ואחר כך יפו. אבל תקופה מסוימת עדיין עזה הייתה לא רק השער היבשתי, אלא גם השער הימי לארץ. אם אנחנו קופצים קצת קדימה, אנחנו מגיעים לסוף השלטון העות'מאני, ושם אנחנו מגיעים לתקופה שבה האימפריה מנסה לערוך מספר רפורמות חדשניות בארץ כולה, העיר עזה לראשונה בוחרת גם עירייה, יחד עם שכם וירושלים, שלוש העיריות, או יחד עם יפו, ארבע העיריות הראשונות שהיו עיריות, כן, שהיו בארץ, ומשפחה אחת במיוחד, שעוד נדבר עליה בתקופת השלטון המצרי והישראלי, משפחת שווה במיוחד בולטת. אגב, גם לחוסיינים, שהיו המשפחה הבולטת בארץ, ובמיוחד בירושלים, היה להם גם כן סניף או ענף משפחתי בעזה, שאגב אליו היה קשור בסופו של דבר גם יאסר ערפאת. אנחנו מגיעים בתחילת המאה ה-20, סביב 1900, שוב איזה סיפור שלי הוא מאוד חשוב, הדברים שהותירו אחריהם התקופות העבר ונעלמים, והם בשבילי כהיסטוריון הם מאוד מאוד עצובים. כמובן העצב הגדול ביותר הוא על מות ילדים ונשים וגברים, שלא תבין אותי לא נכון, אבל גם הידיעה של שיש איזשהו אובדן של אוצרות תרבות ממש חשוב לי מאוד לציין את זה. ולמשל אני אתן דוגמה, בתחילת השלטון העות'מאני, השליטים העות'מאנים בנו מזרקה מאוד ידועה בעזה, על הרפאיה, והיא הייתה די מוזנחת, וכדי לחגוג את השנה החדשה של 1900, הסולטן הטורקי עבד אל-חמיד השני השקיע כסף ובנה מחדש את המזרקה הזו, מאוד יפה, והחזיקה מעמד, וב-2014 חיילים ישראלים פוצצו אותה, ומאז היא לא נמצאת יותר. יש שם חור מאוד מאוד גדול. בסוף 2014, טורקיה המודרנית, זה סגירת מסלול היסטורי כזה, טורקיה המודרנית שילמה כסף כדי שיחדשו ישחזרו מחדש את המזרקה הזו, והיא שוב נהרסה עכשיו ב-2023. ההיסטוריה הזו היא היסטוריה מעניינת גם מבחינת השמות שאולי ישראלים מכירים היום כשמות של מחנות פליטים, זה היו שמות של שכונות רגילות. אתן דוגמה אחת, מחנה פליטים ידוע זה שג'עיה, שיש לו אפילו שם רע אצל הישראלים על כל מיני אירועים שקרו שם, במיוחד ב-2014 וגם עכשיו. שג'עיה למשל הייתה השכונה של האליטה הפלסטינית בעזה, אבל גם היא כבר לא נמצאת היום. מבחינה דמוגרפית עד סוף התקופה העות'מאנית, וגם בשנים הראשונות של תקופת המנדט, היו, הרוב של התושבים היה מוסלמי, אבל הייתה קהילה נוצרית מאוד גדולה, שהיה לה גם אחת מהספריות הנוצריות החשובות בעולם האורתודוקסי היווני, והיו כמה מאות יהודים שגם הם חיו הרבה שנים בעזה. זה מעניין משום שהיהודים גורשו מעזה בתקופה הצלבנית, והממלוקים שהזכרתי אותם, הסולטן בייברס הוא זה שהחזיר אותם במאה ה-13 לעזה. הם נשארו בעזה עד 1929, עד לאירועים של 1929. אנחנו כבר נכנסים פה לתקופת המנדט. יהודים שחיו שנים בחברון, כמו שאנחנו יודעים, ובעזה, בעקבות ההתנגשויות האלימות שהיו, עזבו ולא חזרו. יש גרסה ישראלית ציונית שאומרת שההתקפה באירועי, מה שישראל קוראת לו, ההיסטוריה הישראלית קוראת לו אירועי תרפ"ט, על יהודי עזה, היא כמו ההתקפה על יהודי חברון, זאת אומרת מונעת ממניעים של אסלאם פוליטי קנאי. גרסה פלסטינית היא אחרת, גם לגבי חברון, וגם לגבי עזה, שמדובר בכך שהציבור היהודי בערים האלה החליט להצטרף להגנה, החליט להצטרף לכוחות הציוניים שהפלסטינים ראו בהם איום קיומי על החברה הפלסטינית, ולכן זה גרם להתנגשות האלימה, ובכל מקרה, מאז 1929 אין קהילה יהודית בעזה. לעזה היה חלק מאוד חשוב, מאז 1929 בניסיון הפלסטיני למרוד במדיניות הבריטית הפרו-ציונית. תושבי עזה לקחו חלק מאוד פעיל במרד הערבי הגדול בין 1936 ל-1939. הבריטים כתגמול זרו הרס רב מאוד בעיר עזה. מה שמעניין שאחרי שהמרד נגמר ב-1939, קרנות צדקה, בעיקר נוצריות מהעולם, תרמו הרבה כסף לעיריית עזה ובנו אותה מחדש. ובין השאר בנו את השכונה הרימל, שהיא היום הייתה השכונה היוקרתית של עזה. היא נבנתה כשכונה חדשה בעזרת קרנות צדקה נוצריות בעיקר, כדי לבנות מחדש את ההרס הרב שהבריטים השאירו אחריהם. לגבי הרצועה שאנחנו מכירים אותה היום, אתם מבינים שעד 1948, איש לא מדבר לא בערבית, לא באנגלית ולא בעברית על רצועה. כמו שאמרתי, פעם אחרונה שמישהו השתמש במילה רצועה לאזור הזה של עזה, היו הממלוקים, אבל הם התכוונו, כשהם אמרו הרצועה, כמעט למחצית הארץ. כיצד נוצרה הרצועה המודרנית, זו שאנחנו מכירים, המלבן שאנחנו רואים על המפה? זה נוצר כתוצאה מהפעולה הישראלית, לפני זה אפשר לקרוא לזה הפעולה הציונית, בתחום הקמת המדינה, שנועדה לטהר את הארץ, או חלקים גדולים של הארץ, מתושביה המקוריים הפלסטינים, בפעולה שאני קראתי לה הטיהור האתני של פלסטין, ועזה הייתה קורבן של הטיהור הזה גם כן. אולי שוב, סליחה למי שכבר מכיר את ההיסטוריה, בכל זאת ננסה לתת את ההקשר הרחב יותר של הפעולות ב-48, ונצמצם, נצטמצם ונתמקד במה שקרה בעזה או בסביבות עזה. בפברואר 47 בריטניה החליטה לעזוב את הארץ. בראשון לפברואר הממשלה הבריטית קיבלה החלטה שהיא לא ראה שום עניין להמשיך בשלטון הבריטי על הארץ. זה היו אחרי 30 שנה כמעט של ניסיונות לפתור את הסכסוך, כל הניסיונות נכשלו. זה היה שנתיים אחרי מלחמת העולם השנייה, שבריטניה כבר לא הייתה מעצמה כל כך חזקה. זה היה כבר אחרי שהבריטים קיבלו החלטה עקרונית לעזוב את הודו, ולכן כל האזור הזה ירד בחשיבותו מבחינת הבריטים, ותרמו לזה גורמים נוספים שלא ניכנס אליהם. בכל מקרה, בפברואר 47 הבריטים מודיעים לכל מי שמעוניין לשמוע שהשלטון הבריטי עומד להסתיים אחרי כמעט 30 שנה, ועתידה של הארץ מובא לפתחו של ארגון האומות המאוחדות, שמקים, כמו שאתם זוכרים ודאי, ועדה מיוחדת, ועדת האום, לחקר פלסטין, אונסקופ, שבסופו של דבר מציעה לחלק את הארץ לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. הפלסטינים ורוב המדינות הערביות שחברות באותם שנים כבר בליגה הערבית, מתנגדים לעצם המעורבות של האום, משום שהם דורשים שפלסטין תזכה לאותו יחס ששאר המדינות הערביות זכו לו כאשר שלטון אירופאי הגיע לקיצו. זאת אומרת שהתושבים בחרו בעצמם את הממשלה שלהם, קבעו את הזהות של המדינה שלהם על פי בחירות דמוקרטיות של רוב ומיעוט. כמובן בארץ כתב המנדט כלל את הצהרת בלפור, ולא רק זה, הבריטים החליטו שהם לא פותרים את הבעיה למי שייך את הארץ, אלא מעבירים אותה לאום, והאום חשב שהפתרון הטוב ביותר במקרה הזה הוא לחלק את הארץ. חלוקה שלא התקבלה על ידי הפלסטינים ולא על ידי הערבים, שחשבו שאין הבדל גדול בין עיראק לפלסטין, וכמו שעיראק ניתנה לעיראקים, כך פלסטין הייתה צריכה להינתן לפלסטינים. בכל מקרה, במקביל לניסיונות של ההנהגה הפלסטינית ושל חלק מהמדינות הערביות לנסות ולשכנע את האום לרדת מהחלטת החלוקה, כמעט הצליחו אגב, בפברואר 48 לשכנע את ארצות הברית לנקוט בגישה אחרת ולתמוך ברעיון של המדינה האחת, אבל הלובי הציוני הצליח לשנות את העמדה האמריקאית שוב והחזיר אותה לתמיכה בחלוקה. בכל מקרה, בצד הציוני, אפשר לקרוא לזה, לפני הקמת המדינה, בקרבה הנהגה של הקהילה, של היישוב היהודי, נפלה החלטה, לפחות לפי הבנתי כהיסטוריון, כבר בפברואר 47, שאומנם היישוב היהודי יקבל את רעיון החלוקה, אבל הוא יפעל לא בהתאם לרעיון החלוקה, אלא בהתאם לעיקרון שהיישוב ייקח בכוח כל חלק שהוא יכול מהארץ, ויגרש מאותו חלק את התושבים הערבים שגרים בו. הפעולות הגירוש החלו כבר בפברואר 48, כאשר בריטניה עדיין הייתה אחראית על חוק וסדר. המנדט הבריטי, כמו שאתם יודעים, נגמר ב-15 במאי 48. בפברואר 48 כבר ההגנה בתמיכה של האצ"ל והלח"י ביצעו גירושים באזור השפלה. שיא הגירושים ערב הקמת המדינה, ועוד לפני שמדינות ערב פלשו לארץ, שיא הגירושים היה אמצע חודש אפריל 48 ותחילת חודש מאי 48, כאשר רוב התושבים שחיו בערים, גם בערים המעורבות וגם בערבים הערביות הטהורות, גורשו כמעט עד האחרון שבהם במהלך אותם חודשים, על פי תוכנית מסודרת, תוכנית אב לטיהור האתני של קודם כל של החלק שהאום הועיד למדינה היהודית, ואחר כך חלקים מתוך החלק שיועד למדינה הערבית. הגירוש של הערבים התגבר אחרי ייסוד מדינת ישראל, וכאשר שלוש המחתרות אוחדו לכדי צבא אחד, ובד בבד עם המלחמה האמיתית שישראל ניהלה אחרי 15 במאי כנגד צבאות שנכנסו מארצות ערביות שכנות, בד בבד עם היכולת להדוף את הניסיון של חלק ממדינות ערב לנסות למנוע בכוח את ההקמה של המדינה היהודית וגם להציל את הפלסטינים מהמשך הטיהור האתני, בד בבד עם ההצלחה הזו, היישוב היהודי היה חזק מספיק מבחינה צבאית להמשיך את הטיהור האתני של פלסטין. עד הקמת המדינה, כמעט 250,000 פלסטינים גורשו על ידי המחתרות הישראליות, וזה בסופו של דבר שכנע גם מדינות ערביות שלא רצו כל כך לשלוח צבא ב-48, לשלוח בסופו של דבר חיילים לתוך שדה המערכה, וממאי 48 עד סוף שנת 48, עוד 500,000 פלסטינים גורשו על ידי ישראל מכל רחבי הארץ. הגירוש היה לכיוון המדינות הערביות השכנות. ביפו ובחיפה הגירוש גם היה לכיוון הים, ולכן לא מעט פלסטינים גם טבעו בגירוש של יפו וגם בגירוש של חיפה, ולא הצליחו להגיע לחוף מבטחים. אבל הגירוש מ-15 במאי 48 בצפון היה ללבנון, לצפון סוריה, במרכז הארץ מזרחה לגדה המערבית, לחלק הדרומי של סוריה, והיה ניסיון לעשות גירוש דומה ממרכז הארץ ודרומה לכיוון מצרים, לכיוון חצי האי סיני. אבל בניגוד לירדנים ולסורים וללבנונים, המצרים סירבו לפתוח את הגבול ולא אפשרו למגורשים פלסטינים לחצות לתוך סיני. לכן כשתסתכלו פעם על מפת מחנות הפליטים אחרי 48, תמצאו ריכוזים גדולים של פליטים פלסטינים, כמובן בגדה, בעבר הירדן, בסוריה, בלבנון ואפילו בעיראק, ותמצאו מספר קטן מאוד של פליטים פלסטינים במצרים, למרות שמצרים הייתה שכנה של פלסטין, לא כמו המדינות האחרות שקלטו את הפליטים הפלסטינים. בגלל שמצרים סרבה, כמו שהיא מסרבת היום להקים עיר פליטים בסיני, היא סרבה להקים עיר פליטים בסיני ב-48, בן גוריון החליט ישראל יכולה להרשות לעצמה לוותר על חלק מארץ ישראל, וליצור את המלבן הזה שיקלוט את מאות אלפי הפליטים שישראל גירשה ממרכז הארץ ודרומה. אם אי אפשר להעביר אותם לסיני, אז צריך לדחוק אותם לתוך מחנה פליטים אחד ענק וגדול, שזו רצועת עזה. היה לו ויכוח מאוד קשה עם הגנרלים הצעירים שלו, בייחוד עם יגאל אלון ומשה דיין, שלא הבינו מדוע לא כובשים כבר את כל הארץ, כולל הגדה וגם מה שהפך להיות הגדה והרצועה. אבל בן גוריון לא רצה לכבוש את עזה, הוא החליט שעזה תהיה מחנה הפליטים, הקולט הגדול של מאות אלפי הפליטים. האחרונים שגורשו אל תוך הרצועה היו הפלסטינים שגרו בשורה של כפרים, 11 כפרים, שעל אדמותיהם או על חלק מאדמותיהם הוקמו או התרחבו אליהם חלק מהיישובים שהחמאס תקף ב-7 באוקטובר 2023. אחד המסמכים הקשים לקריאה בארכיון הישראלי, ואני לא היחידי, לא מעט היסטוריונים ישראלים ראו אותו, הוא מסמך שנקרא פקודה מספר 40. פקודה מספר 40 ניתנה ב-25 בנובמבר 1948 על ידי הפיקוד העליון לקצין המבצעים בשטח שהפך להיות עוטף עזה. והפקודה הזו מונה שמות של 11 כפרים, והפקודה היא לכבוש את הכפרים, לשרוף את הבתים, משום שחלק מהבתים היו מקש וחמר, לכן הפקודה הייתה פקודה לשרוף, ולפרק את בתי האבן, ולגרש את כל התושבים לעבר רצועת עזה. החלק האחרון, בעצם הקבוצה האחרונה שמגיעה לעזה, כבר מגיעה רק ב-1950, רק ב-1950. זאת אומרת, נוצרו עדיין פלסטינים בתוך מדינת ישראל, שישראל לא רצתה לכלול אותם במה שהפך להיות ערביי ישראל, המיעוט הפלסטיני בישראל, אבל היא היססה עד 1950 מה בדיוק לעשות איתם. ואלה היו תושבים של עיירה מאוד גדולה, משדל איסקלון, היום אשקלון, שנותרו בארץ עד 1950, בנו להם משהו שאנשי הממשל הצבאי עצמם קראו לו גטו. זה היה גטו, הם קראו לזה הגטו. הם גידרו את האזור הפלסטיני, וסביבו בנו לאט לאט את העיר אשקלון. בנו את העיר אשקלון. משום מה הייתה להם תחושה שאיכשהו זה יעבוד. ב-1950 משה דיין החליט שזה כבר לא עובד, והיה גירוש מסיבי של תושבי משדל אל תוך רצועת עזה ב-1950, ירו מעל ראשם כי חלק מהם לא רצו לעזוב, והם בעצם היו הפליטים האחרונים שהגיעו לעזה ב-1950. עזה שילשה את מספר תושבים שבה כתוצאה מהגעת מאות אלפי הפליטים. לא הייתה לה תשתית עירונית, לא הייתה לה תשתית כפרית, לא הייתה לה תשתית תעסוקתית, לא הייתה לה תשתית אורגנית לקלוט מספר כזה גדול של פליטים. עד 1950 צריך לזכור שלא היה בעצם שום ארגון שסייע לפליטים בעזה, לא היה שום ארגון. היו כמה ארגוני צדקה, החשוב שבהם הייתה תנועת הקווייקרים האמריקאית, שסיפקו קצת מזון, קצת עזרה, והסיפור המדהים הוא כמובן, לא כמובן, הסיפור המדהים הוא סולידריות בלתי רגילה של תושבי העיר עזה, של תושבי דיר בלח, בית חנון, העיירות הקטנות יותר באזור מה שהוא היום הרצועה, שאת מעט המשאבים שהיו להם הם חילקו עם הפליטים, ופשוט החזיקו אותם בחיים, החזיקו אותם בחיים עם המזון שהם סיפקו להם. צריך להבין שלא היה איפה להלין את הפליטים האלה, לא היה איפה להלין אותם, לא היו מחנות פליטים עדיין. לא היה איפה להלין, אז הם הלינו אותם בבתי ספר, בכנסיות, במסגדים, בשדות, בפרדסים. ב-1950 מוקם אונר"א, וברגע שאונר"א, סוכנות הסעד והסיוע לפלסטינים, מוקמת ב-1950 בהחלטה של האום, והם מגיעים לעזה, הם מתחילים לארגן את הפליטים במחנות פליטים, צמודים ומצמידים אותם לשכונות הקיימות בעיר עזה, וגם לשכונות קיימות של עיירות קטנות יותר. המצב קצת משתפר כאשר אונר"א מקימה את מחנות הפליטים, וגם מתחילה להקים מערכת של בתי ספר, שלא הייתה קיימת לפליטים עד אז, מקיימת מערכת של בתי ספר, ומתחילה ליצור קשר עם השלטון המצרי, כי המצרים השתלטו על עזה בעקבות החלל שישראל השאירה, השתלטו על עזה בסוף 1948, וגם בהתאם להסכם שביתת הנשק בין ישראל למצרים בינואר 49, מצרים קיבלה את האישור לשלוט צבאית בעזה, ולאט לאט התושבים בעזה מתחילים לחיות בעצם תחת שני סוגים של מנהל. המנהל המצרי, אבל צריך להבין את החוק המצרי. אני אדבר עליו יותר בהרצאה השנייה, אני רק אסיים עם זה, שמבחינת מצרים, כיבדה מאוד את החלטת הליגה הערבית עוד ב-48, שכל שטח מפלסטין שלו, שיהיה תחת כיבוש ערבי, לא יסופח למדינה ערבית, אלא יהיה תחת שלטון זמני צבאי עד שתשוחרר פלסטין. מי שהפר את ההחלטה הזו היה המלך עבדאללה של עבר הירדן, אבי סבו של המלך הנוכחי, שסיפח באופן רשמי את הגדה המערבית לירדן, ובכך הפר את החלטת הליגה הערבית. אז במקביל לשלטון המצרי, ונדבר על זה עוד, אונר"א הקים מערכת בתי חולים, מרפאות, מרכזי סיוע, ובעיקר מערכת חינוך, שהשלימה את המערכות השלטוניות המצריות. יצרו איזו דואליות מסוימת, אבל אנחנו על כל זה נדבר בפגישה הבאה. אם אני אסכם רק את הקטע הזה, יש משמעות אדירה לכך שבעזה חיים היום שלושה דורות, דור ראשון, שני ושלישי, רוב רובם, הם אנשים שגורשו על ידי ישראל מעיירותיהם, עריהם וכפריהם במהלך המלחמה ב-48. חלק מהם גורשו ממקומות שלאחר מכן הם יכלו לצפות בהם, הופכים מהכפר לקיבוץ או למושב או לאדמה חקלאית מעובדת או ליער של קרן הקיימת, וכל זה יוצר כמובן יחס מאוד מתוח, עוין וקשה כלפי גם מדינת ישראל באופן כללי, וכמובן כלפי התושבים היהודים שעוטפים את הרצועה, אבל אנחנו נדבר על כך, החיים הם הרבה יותר מורכבים ודינמיים, ולכן מערכת היחסים בין היהודים והערבים מ-48 עד היום לא תמיד הייתה מערכת של התנגשות ושנאה וכעס, אבל צריך להבין את הרבדים האלה של הדור הראשון, השני והשלישי, דור הנכבה. לא יודע כמה מכם ביקרו בעזה, אבל מי שביקר ודאי התרשם עוד הרבה שנים לפני שהחמאס עלה לשלטון, עד כמה התודעה של פלסטין המקורית שממנה הם באו, היא אצל האנשים במרחב הציבורי, בסממנים ברחוב, בשמות של הרחובות, בתשובות שאנשים נותנים לך כשאתה שואל אותם מאיפה הם גרים, מאיפה הם באים, מהתכנים של בתי הספר, הציורים בבתי הספר, במתנסים וכו'. זאת אומרת, התושבים של עזה חיו את הנכבה כפי שהפלסטינים קראו לאירועים של 48', הרבה הרבה שנים אחרי הנכבה, והיא אולי הגורם המעצב החשוב ביותר בתודעה הקולקטיבית הלאומית שלהם, וההיסטוריה הזו היא מורכבת לא רק מהאסון שקרה להם ב-48', אלא כל מה שתיארתי בהרצאה, זאת אומרת, ממה שנהרס, לא רק איך זה נהרס, ולא מה שקרה אחרי שזה נהרס, אלא תודעה מאוד מאוד ברורה על החיים שהיו ונעלמו, גם מבחינה ציבורית קולקטיבית, וגם מבחינה אישית, קריירות אישיות שנקטעו, עזה התברכה בסופרים ידועים, משוררים ידועים, ציירים ידועים, נשים שפרצו דרך בעולם המגדרי, וכל הקריירות האלה כמובן נקטעו, גם אם עזה לא הייתה עדיין ככה כיבוש ישראלי, משום שכאשר המקום שבו אתה חי הופך למחנה פליטים, לא רק הפליטים עצמם לא יכולים להמשיך בחיים שהם חיו בהם, החיים הנורמליים הטבעיים, אלא גם המארחים שלהם פתאום מוצאים את עצמם במציאות אחרת לחלוטין.